י"ג באורות התשובה, בסעיף ב', סעיף ב'. אבל אולי לפני זה, הייתי רוצה להתייחס לדברים של הרב ערן ששמעתי עכשיו, שזה היה לי לכאורה חידוש גדול, שהקירות של החדר קולטים את מה שנעשה בחדר, ואפשר, יש איזה מכשיר מיוחד, שאפשר להקליט את זה, אחר כך להעביר את זה בשידור חי. אני לא ידעתי על המכשיר הזה, אני שומע על זה פעם ראשונה, לראות מה זה בדיוק, אבל זה כתוב בחז"ל, אבן מקיר תזעק, האבן זועקת מהקיר. אוזניים לכותל. אני רואה כאן כמה אוזניים בכותל. מה הרעיון שמאחורי הדבר הזה? הדברים האלה, או קירות ביתו של אדם, מעידים עליו. קירות הבית מעידים עליו. מה הרעיון בדבר הזה? אנחנו חושבים שחפצים פיזיים, חומריים, זה דברים סתמיים, דברים כאלה, זה לא נכון. זה במבט השטחי, במבט החומרני, זה כאילו זה לחוד וזה לחוד. אבל האמת היא שכל מה שקיים בעולם מחובר, הכל מחובר. כי המציאות כולה היא אחדותית, היא לא מציאות של פירוד. אנחנו רואים את זה כאילו דבר פירוד. אבל מצד האמת, כל מה שקיים בעולם, הכל מחובר. אלא מה? הראייה והשמיעה והקליטה והשייכות של כל הדברים האלה, הם לא כמו בשר ודם, כמו אצלנו בדברים האלה. אני נוהג לספר סיפור שלפעמים אדם אוהב איזה חפץ, יש לו מזכרת מהמשפחה, מהחיים שלו, משהו כזה. והחפץ הזה מדבר אליו, יכול להיות תמונה, זה יכול להיות איזה מזכרת או משהו כזה. ומסתבר שהדבר שהוא נראה כדבר חומרי, גשמי, הוא מדבר אליך, הוא אומר לך משהו הדבר, זה לא... זה דבר סתמי. לא תמיד כל דבר מדבר אליך. אבל כמו שהדבר הזה מדבר אליך, אתה גם מדבר אליו. יש יחס הדדי בין זה לא כמו יחס אנושי, אבל ודאי יחס רגשי יש בדבר הזה. היה לי פעם חוויה כזאת, אבל אל תצחקו עליי, בסדר? לפני שנים רבות, הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. והיו לי נעלי הליכה. נעליים שהייתי הולך בהם בטיולים, אהבתי אותם מאוד, הם שירתו אותי באמונה, כמו נעליים צבאיות כאלה. לא, אז היום נעליים פשוטו, היום יש כל מיני נעליים, אבל הלכתי בזה הרבה, שירתו אותי בטיולים, בדברים האלה. טוב, אני מאוד התחברתי לנעליים האלה, מה לעשות? והנה, התחתנתי ברוך השם, הגיע פסח, אני אומר, מה עם הנעליים? אני פסח עושים ניקיון, מה שמיותר, עושים מהבית. אשתי אומרת לה, כשתחייתי, היא אומרת לי אשתי, מה הנעליים האלה, מה אתה עושה איתם? זרוק אותם. את מה? את צודקת, אני לא הולך איתן כבר. באתי לנעליים לקחת אותם, פתאום אני שומע קולות. הנעליים דיברו אליי. אמרו לי, הביבי, שנים שירתתי אותך ככה, ואתה זורק אותי לזבל? זה פייר? אמרתי, וואי, הנעליים צודקות. הן צודקות או לא צודקות? פתאום הבנתי שהחפץ שאני משתמש בו זה לא רק דבר חיצוני. אני קשור אל הנעליים האלה, הן מתחברות אליי. אני אומר זה פתאום הדבר הזה אומר לך משהו, אתה לא יכול להיפרד ממנו. אתה לא יכול להיפרד. הוא לא יכול להיפרד ממך. בסוף, מה היה עם הנעליים, אתם חושבים? לא, בסדר, אתה הייתה לי ברירה. הלאה, בסדר. עד היום אני מצטער על זה. כי החפצים, מה זה חפץ? חפץ זה ביטוי, בעברית זה גם רצון, חפץ. אדם חפץ, רצון. אני לא יודע אם דיברתם פעם עם החולצה שלכם. תשוחחו עם החולצה שלכם. היא משרתת אותנו, החולצה. אני שואל אותך, תוריד את החולצה. נעים? לא נעים. מה צריך להגיד לחולצה? מה? אה? אה? תגיד לנו. שרתה נשיקה לצברון. כי כל דבר משרת אותנו. כל דבר, נראה לנו דרכים פשוטים. אמנם בברכת המזון זה בא לידי ביטוי מאוד בוטה, שאתה מודל הקדוש ברוך הוא, שהוא זן אותנו וכל זה, ואוכל ותראו איזה יופי. זה מובן אדמה. אבן מכיר תזעק, או קירות ביתו של אדם מעידים עליו, באמת הם מעידים עליו. זאת אומרת, מעידים עליו מבחינה הזאת שמה שבלב שלך משתקף בקירות. אם יש לך לב של אבן, אז הקיר של אבן. אבל אם יש לך לב בשר, אז הקיר הזה אומר לך משהו. אומר, מה אומר לך כל אחד לפי מדרגתו? משהו. יש אדם, אנשים שאוהבים את הבית שלהם. כל פרט בבית, כל דבר אומר להם משהו. זה לא דבר סתמי. ויש כאלה שהדברים לא אומרים להם שום דבר. ואותו אדם, פעם כן, פעם לא, תלוי. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. יש, אנחנו חוזרים לנושא של גילוי הטוב של אלוקים בעולם. מישהו זכה פעם לגלות את הטוב של אלוקים בעולם כאן? הודו להשם כי טוב, כי הוא לעולם חסדו. מה זה הודו? לא תאילנד, הודו, מה זה הודו? מה זה הודו? תודו, תודה, תגיד תודה. כי לעולם חסדו. והשאלה הנשאלת, איפה החסד? איפה הוא? לאן הוא נעלם? לכן קוראים לזה, כי לעולם חסדו. לעולם, שהוא נעלם, כן? אבל אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא נעלם, חסדי השם נעלמים, צריך להודות לו. אז הודו להשם כי טוב, כי מה? לעולם חסדו, תמיד חסדו. אנחנו מבחינתנו כבני אדם, גילוי הטוב, החסד האלוקי, או אי גילוי הטוב, תלוי בהתנהגות שלנו, במציאות שאנחנו נמצאים. כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן מיטיב, כי טוב השם לכל ורחמיו וכל מעשיו, כל הזמן. בדקתי את זה. זה נכון. אתה רואה את הטוב, אתה לא רואה את הטוב. הבעיה היא מה יש לך בלב, או מה יש לך בעיניים, או הדברים האלה. זה תלוי בזה, זה מובן הרעיון הזה. על זה מרחיב כאן הרב את הדיבור על העניין של גילוי הטוב האלוקי, ובמה זה מותנה, במה הדבר הזה מותנה. בוא נראה. כן. א', א' או ב'?
אנחנו ב'
כן? לא ידעתי. היינו כבר בדלת.
עכשיו
בדלת. אני כל כך הרבה מלמד את זה כבר, אני לא יודע. פרק י' ג'. לא נורא, נעבור על זה. לא, כל העניין של תורה שחוזרים עליה. זה לא... טוב, התחלנו כבר, גם הבאתי כאן איזה חומר עזר לעניין הזה. עוד איזה מימד. כדי להסיר כל מסך המבדיל בין הטוב האלוקי הכללי, דהיינו הטוב של אלוקים, שהוא נמצא בכל מקום, לעת אתר פנוי מיני, ובין הנפש הפרטית של כל אחד מאיתנו. מה זאת אומרת מסך? מסך זה משהו מסתיר. אלוקים כל הזמן מאיר. אבל אנחנו בין ההערה האלוקית, הכללית, שקיימת בכל דבר, ובינינו יש מסכים, 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 שהם מונעים מאיתנו, לכאורה הם מונעים מאיתנו לראות את האור האלוקי, את הטוב האלוקי. למרות שזה טוב ככה. זאת אומרת, זה טוב שיש מה שמונע מאיתנו לראות את השפע האלוקי. למה המשל דומה, שתבינו, אדם לא יכול להסתכל אל השמש עצמה. כי אם הוא מסתכל על השמש עצמה, הוא ישרוף את העיניים. זאת אומרת, אין לו כלים לקלוט את העוצמה של אור השמש. אז מסתכלים אחורי זכוכית מפוחמת או בשיטות אחרות. הבא הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, סידר את האטמוספירה, שכבות שכבות של אוויר ועננים וכל מיני דברים, והדבר הזה מאפשר לנו ליהנות מאור החמה. דווקא המסך הוא לטובתנו, כי הוא מונע מאיתנו עצמה כזאת שלא נוכל לקלוט אותה, את השפע הזה, את האור הזה, את הדברים האלה. כי האור האלוקי או הטוב האלוקי הוא אינסופי, הוא עוצמתי, כזה שאנחנו לא יכולים לקלוט אותו. אז המסך זה לטובה או לא לטובה? אני שואל אתכם. נכון, אבל תלוי באיזה מידה. זאת אומרת, יש מסך שהוא באמת עושה לך אור מתוק. אבל אם המסך הוא עבה-עבה, אז אתה בכלל לא רואה את האור. אתה בהסתר פנים, אתה במצב נורא והיום. אתה לא רואה שום נקודה טובה בחיים שלך. יכול לקרות דבר כזה. מסך עבה. דרך אגב, תפתחו בפרק... דף קוף למד דלת. למדנו את זה גם פעם. קוף למד דלת. כאן הוא מדבר על המסכים, גם כן. פרק תזיין סעיף י' ב'. תזיין סעיף י' ב'. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם, מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, והם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרישה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות, של הרשע, של העולם, בתור מסקים שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מרסים אותו. הצדיקים הבהירים, יש, אמרנו, כמה סוגי צדיקים. יש גם מישהו שהוא צדיק במקרה, חוץ ממני. אז אני מדבר לכם, כולנו צדיקים. אמר ישראל, כולם צדיקים. נכון או לא? יש גם מישהו שהוא יהודי? כולם צדיקים. אלא מה? יש מדרגות בצדיקות, מדרגות. כאן הוא מדבר על צדיק שנקרא בהיר. בהיר הכוונה שיש לו זקן לבן, כמו שהוא בלונדיני או משהו כזה. אם יש בהיר, אז יש צדיק שהוא לא בהיר. זאת אומרת, צדיק שחור, מה שנקרא. יש צדיק בהיר ויש צדיק שחור. מה זה צדיק הבהיר הזה? הוא אומר, הצדיק הבהיר, הוא רואה במסך, לא קלקול, תיקון. איך, תשאלו אותי איך? תשאלו את הצדיק הבהיר, איך הוא רואה? הוא מסביר כאן. לא, הוא אומר כאן מפורש, אני קורא עוד פעם את הדברים. הצדיקים נידון בטוב. נידון בטוב זה ביטוי של רבי עקיבא. כל העולם כולו נידון בטוב. מה זה נידון בטוב? נידון זה מידת הדין. מידת הדין זה לא כל כך נחמד. אבל הצדיק הבהיר רואה בדין טוב. הוא נידון, אבל מה? זה לטובה או לא? איך אתה יודע? זה לא פשוט, לא כל אדם. יש אדם שמקבל כנס על תעבורה או משהו כזה, הוא בדאון לגמרי, הוא לא... הוא מתחיל להיות עצוב מאוד לכל זה. ויש אדם שקבל כנס, בראבו, מבסוט, חלס, מה קרה? סוף סוף הוא לימד אותי בדרך הקשה, שאסור לנסוע באור אדום, או לנסוע במהירות או משהו כזה. אז זה צדיק בעיר, צדיק בעיר, הוא רואה את הדין, לא טוב לו, יש לו מסך על הנשמה, כל זה. מבסוט, חלס. אומר, אלוקים, מסתיר את פניו ממני, למה? לטובתי או לרעתי? אה? אני שואל אתכם. תלוי באישיות שלך. אם אתה אדם ילדותי, אתה לא אומר את זה. אתה בדיכאון, אתה בכעסים, על הקדוש ברוך הוא, על כולם. האם אתה בוגר, צדיק בעיר, אתה אומר, הכל לטובה. זה שקיבלתי את הכנס, כל הכבוד. אתה בא אל השוטר, אומר, תשמע, אני ממש מעריך אותך. יכול לקרות דבר כזה? אה? כי אתה עוד קטנוני, ילדותי כנראה, משהו כזה. לא, בזה תיבחנו בעצם. הרי כולנו במידת הדין. יש אדם שאין לו קשיים, אין לו בעיות וכל הדברים האלה. שאלה איך אתה מקבל את זה. אם אתה רואה את המגמה הפנימית שבמידת הדין, זאת אומרת, את החסד שבדין, את הטוב שבדין, אתה בוגר. אבל אם אתה לא רואה בזה, אתה נקרא צדיק לא בהיר. בהיר גם בהשגה, בהבנה, בהרגשה וכל זה. אלא צדיק, ככה, ככה. נקרא את זה עוד פעם. הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בטוב, הכל לטובה. הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם, מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. יש להם נשמה טהורה. זה לא עניין טכני, חיצוני, עניין פנימי, נפשי. יש להם חפץ, חפץ זה רצון חזק. לטוב, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. למה? כי הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שמונים מהם את האור. שהם רק מתקנים את הזרחת האור. אני אתן לכם דוגמה. כן, רצית לשאול, כן. אימא? לא שמעתי.
אני אומר, כאשר אדם יוצא לו, שהוא עושה עבירה, כנגד השם נורא. יש שגריה.
לא אמור להצטער את זה?
לא אמור לראות את זה, שזה
נפל בחלקו של דבר?
אז
זה
מביא אותו לפי
שפש במה עשה.
לא הבנתי.
אם אדם עושה עבירה.
נו.
לא אמור להתחרט עליה?
ודאי, אבל לא כולם מתחרטים. הצדיק הבאיר, כן. אבל יש צדיק כזה שהוא לא מתחרט. אתן לך דוגמה. יש אדם עדין, עדין נפש, שהוא משקר, הוא נכשל באיזה עבירה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. יש לו צער גדול על הדבר. יש לו צער גדול על זה. זה טוב או רע? זה טוב. זה המסך הזה שנוצר. הצדיק הבאיר אומר, ריבונו שלו, אני מודה לך שעשית אותי מרגיש, שאני לא במצב כזה שאני משקר, או מדבר לשון הרע, או עובר עבירה, ואני כבר לא מרגיש בזה. ויכול להיות, אתה בא אל אדם, בא לשון הרע, ואתה אומר לו, למה אתה מדבר לרע, לשון הרע? הוא אומר, אני? הוא לא מרגיש, הוא באמת לא מרגיש. זה טוב או לא טוב? אין לו מסך לאדם הזה. בכלל, זה לא מזיז לו. אם אדם הוא אלים אפילו, כלפי חברו, במילולית או פיזית, הוא לא מרגיש בכלל, הוא לא מרגיש. אתם לא מכירים את זה, אבל ידוע, יש מה שנקרא קרימינולוגיה. זה תורה שלמה של עולם הפשע. הפושע לא מרגיש מה שאנחנו מרגישים, שהוא פושע. זה הנורמה שלו. אני נוהג לספר על פעם, ראיתי ידיעה בעיתון, באשקלון, בעל חנות מקולת, פתח את החנות בבוקר, והוא מוצא פורץ, שוכב על עסקים של הצוכר והאורז וכל זה, נוחר, יושב, תקום. למה ירת אותי? מגיע לו. הוא התחיל באחד בלילה את העבודה. מגיע איזה חצי שעה מנוחה, מה אתם אומרים? מגיע לו? חבר הסתדרות. הוא לא מרגיש שהוא בכלל פוגם בה, מה זה, זה הזכויות שלי. אותו פורט, אני לא מכיר אותה, הגניבה הראשונה שלו בחיים, הוא השקר הראשון, הוא רעד, הוא לא יכול להירדם. אבל הוא כל כך התרגל לנורמה הזאת, שהוא כבר לא מרגיש שהוא פוגם במישהו, הוא לוקח ממישהו משהו. זאת אומרת, זה טבעי, זה העבודה שלי. כן, בבקשה. בכלל לא מרגיש בה. נכון? אז זה משהו, הצדיק הבאיר הוא האדם הרגיש, אבל כשהוא רגיש הוא רואה את המסך שהוא לא מרגיש טוב, זה המסך הזה, אבל הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא שאני מרגיש שאני לא בסדר, תודה רבה שאני מרגיש שאני פגעתי במישהו או שאני שיקרתי או משהו כזה. זה נקרא צדיק בעיר. וצדיק לא אומר, זה מה שנקרא מחוספס. אין לו מסכים בכלל. הוא לא מרגיש שום דבר. זה מובן הדבר. ואומרים, כל הדבר הזה אומר לטובה. המסכים רק מתקנים את הזרחת האור. נותנים לנו את הטוב בהתאם מידה כנגד מידה. אם אתה בסדר, בסדר. אם לא, אתה מרגיש שאתה לא בסדר. זה מובן הדבר. עכשיו בוא נחזור לעניין שלנו. כמה מדבר גם על המסכים. כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוקי הכללי, דהיינו האלוקי, שהטוב השם לכל, ובין הנפש הפרטית של כל אחד מאיתנו, הצמאה לו לטוב הזה, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. אדם צריך להיות אדם טוב. מדבר כרגע לא על יהודי דווקא. על כל אדם באשר הוא אדם. האלוקים עשה את האדם ישר, באשר הוא אדם. בשביל שהאדם, האדם באשר הוא אדם יכיר בטוב, בטוב העולם, בטוב השם נאמר, אז הוא צריך להיות אדם מוסרי, להסיר ממנו את כל המידות הלא טובות, המעשים הלא טובים. בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות כולם, בתארת המעשים השכלית. יש השכלית הכוונה, מה שנקרא מוסר הישר הפשוט של האדם. שכל אלה, התפשטות האור האלוקי בעולם, כל הדבר המוסרי והטוב הזה, זה התפשטות האור האלוקי בעולם, שהוא מתגלה בעולם על ידינו, בתכונה כללית מקפת את האנושיות וכל ההוויה כולה. כבודו מלא עולם, הטוב האלוקים, אם כבודו של הקדוש ברוך הוא זה הטוב האלוקים, הוא נמצא בכל מקום. גילוי הטוב הזה, זה תלוי בבן אדם, במדרגה המוסרית שהוא נמצא בה, הרוחנית וכל הדברים האלה. זה מובן עד לכאן. וכל מה שיש מקום מתכונת מוסר לחול שם. כל זה מדובר על האדם באשר הוא אדם, והוא עובר לעם היהודי, לעם ישראל. עם ישראל... יש בו משהו מיוחד, אני לא יודע אם שמעתם על זה. המוסר והעניין האלוקי בעם ישראל הוא מדרגה לגמרי שונה מאומות העולם, מבחינת המדרגה. וכדי להסיר את כל המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוקי, המופשט, האינסופי הזה, הוא מלביש, לבוש תמיד זה דבר חיצוני. על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית המיוחדת. ומה היא? הזיקה לתורה, למצוות, להנהגות האלוקיות, למידות של הקדוש ברוך הוא. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ועוון, על פי התורה, שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם וקשר ישראל. התורה והמצוות, נאמר, זה בעצם גילוי אלוקות. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, מתגלה הרצון האלוקי על ידינו, על ידי תלמודנו, על ידי מעשינו, מתגלה הרצון האלוקי. שאלו אותי למה? מה אכפת לכם? אז ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, שאנחנו הצינור, אנחנו כאומה, כעם ישראל, הצינור לדבר השם, לגילוי על השם בעולם. וכל אחד מאיתנו הוא כזה. אבל אתה יכול לפתוח את הצינור הזה, אתה יכול גם לסתום אותו. איך סותמים צינור? איך סותמים צינור? אף פעם לא היה לך באינסטלציה? סתימות, לא, צריך כזה... פמפייה כזה. משחולת כזאת. כולנו כאלה, לפעמים סתומים, לפעמים פתוחים. לפעמים מסך, לפעמים מסירים את המסך, והכל כל, כל תלוי בנו. זה מדובר על העם היהודי שיש לו את התורה ואת המצוות ואת המידות, כל... אבל גם האדם באשר הוא אדם יש לו את העניין הזה, מבחינה מוסרית, מבחינה התנהגותית. זה מובן הרעיון. ראיתי בספר, כמו הזכר, כן, בבקשה. בכל רם רק. של מה?
ללאומיות.
לאומיות, הכלליות, כן.
כשמישהו נמצא בסיפור הלאומי של עם ישראל, יש מצבים כאלה שיש חלק מהזמנים, הוא צריך כאילו להסיר את עצמו ממשהו, זה קורה הרבה. זה לא קורה עם הפרושים, למשל הפרושים, אין להם את הבעיה הזאת. אם כל הזמן נמצאים בחברה פרושה, ואין להם כל בעיה של כאילו מגע כזה מעל המעל, ודאי שיכול להיות, אני יודע.
למה אתה קורא לאומי, אני לא מבין.
לאומי זה משהו כמו להיות עם
הרכב
יותר
רחב
של
העם,
משהו יותר גדול.
בוודאי, נכון. זה כלל גדול בתורה. אתה רוצה להתקרב לאלוקים, אתה מעוניין? תהיה לאומי. מה זה לאומי? לאום זה כלל, זה ציבור, עם ישראל. אין לאום אלא מלכות, ככה חז"ל אומרים. לאום מלאום יאמץ וכל זה. ודאי, זה כלל גדול. אדם שהוא רוצה להתקרב לאלוקים צריך להתחבר אל הכלל, אל עם ישראל כולו, אל הלאום היהודי וכו'. ואדם שהוא לא כזה, והוא פרטי, הוא לא חושב, לא מעניין אותו, לא הלאום ולא שום דבר. למרות שהוא יכול להיות תלמיד חכם. זאת אומרת, ללמוד תורה, לקיומת תורה, אבל הוא לא, הלאום לא מעניין אותנו. יש לו בעיה, בעיה בקשר לאלוקים. כי הכלל הוא כזה, מי שרוצה להתקרב אל המלך, צריך להתקרב דרך המלכה, המטרונית קוראים לזה. מי זה המלכה? כנסת ישראל. עם ישראל, כנסת ישראל. זה כלל גדול מאוד. מי שמעוניין להיות מאושר כאן פעם, שיהיה אדם כללי. אם אדם הוא פרטי, הוא לא מחובר לחברה, לאומה, לכל... יש לו קושי. קושי אובייקטיבי, אני לא אומר, קשה לו בתפילה, קשה לו בתורה, קשה לו בכל דבר. כן. מי, אברהם אבינו? אברהם אבינו זה משהו אחר. אברהם אבינו זה ייצור שבא לתקן את העולם. אבל למה? כי עברו 20 דורות מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, והיה צ'אנס לעולם, גם במבול, גם בהפלגה, והם לא מימשו אותם. ככה מסביר רבי יהודה הלוי, מסביר את זה בכוזרי את העניין, שבאמת לכתחילה כל המין האנושי היה צריך להיות אחיד, אבל המין האנושי לא עמד במשימה המוסרית ללכת בדרך השם וכל הדברים האלה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, טוב, אוקיי, אני אמציא איזה משהו מיוחד במינו, נשמה של אברהם אבינו, בחר באברהם אבינו, כמו שהוא בוחר בנביאים וכל זה. ואנחנו אברהם אבינו, הוא אומר, הם כבר איבדו את הסגולה הזאת המיוחדת להביא את האור ואת השכינה וכל זה. אז עם ישראל יעשה את הדבר הזה, זה כבר קפצו מדרגה, כן. זה אנחנו בעצם, זה הדור שלנו. צריך להיות קשורים אל הכלל, כן. כן. מה?
המסווה שהיה למשה רבינו על הפנים, גם כן קיבלו מסווה.
למה הוא היה פרוז'קטור? ראית פעם פרוז'קטור? מסנבר! הוא לא הרגיש בזה. אבל העוצמה של משה רבינו הייתה כזאת גדולה, שהוא בא וכולם מסנברים. הוא, הוא, הוא. לא, 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 אתה מסנבר לי את ה... הוא הוריד מסכה, שלא יסנבר את האחרים. יש עוצמות כאלה, גם לא רק של הבורא, של האדם, שאדם לפעמים עומד על אדם קדוש, צדיק או משהו כזה, הוא נרתע לאחור. הוא אני לא יכול לעמוד במחיצתו, בגלל העוצמה הרוחנית שהוא מקרין ממנו לסביבה. יכול לקרוא דבר כזה. זה משה רבנו היה, מי לנו כמשה רבנו. כן, בבקשה.
הייתה אמורה להיות בעצם צינור לשם מדבר.
כן.
אבל ישראל קדמו לה, בעצם עלו
במחשבה תחילה. מחשבה, לא רק, הרבה דברים קדמו במחשבה, בית המקדש, המשיח, כל זה. בואו נבדיל בין שני הדברים האלה. כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל הקוסמוס, כל הזה, הכל זה סוף מעשה במחשבה תחילה. היסוד הוא שכל הבריאה כולה מתנהלת על פי מחשבה אלוקית. זה לא מקריות. זה לא מקריות. הכל מתוכנן, הכל מסודר, הכל מחושב, הכל מגמתי גם. כן, זה נכון. כולל עם ישראל, כולל משה רבנו, כולל כולם. כן. ההיסטוריה זה לא מקריות. ההיסטוריה זה מימוש פרוגרמה, מימוש תוכנית אלוקית, שהיא כתובה בתורה, היא לא נסתרת, כן. הכל כתוב בתורה, מה יהיה באחרית הימים. ואיך כל זה משרת את המגמה האחריתית הגדולה של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד וכל הדברים האלה. ודאי וודאי. אבל זה מצד הקדוש ברוך הוא. מסידן, אנחנו בני אדם, חיים בעולם שאתה בלתי צפוי. נדמה לך, וואי, שמעת מה קרה? מה קרה? קרה. מי סידר את ההכרה הזה? בורא עולם. אנחנו רואים חלקי דברים, פרטי דברים, אבל לא רואים את המגמה הכללית. יש לנו בעיה בעיניים, בהבנה. לכן באמת אנשים שיש להם את המבט החלקי הזה, אז הם חיים במתח לא רגיל. היום למשל דיברנו על זה כמה פעמים בדור המודרני, אנשים חיים את החדשות. והחדשות מתחלפות בצורה דרמטית, ולפעמים בצורה קשה ביותר, ולפעמים החדשות הן כל כך מגמתיות, שמזעזע את נפש האדם, ממש. אבל אדם בעל אמונה, כמו האבות, לא, זה לא מזיז לו כולו. בסדר, ככה, ככה. התוכנית, הכל לפי התוכנית, קורא הדורות מראש. בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגיד, זקניך ויאמרו לה. הכל ידוע. זה תלוי באדם כמובן. יש אדם שבאמת, המציאות שלו היא מאוד קשה, כי הוא לא יודע מה יהיה, הוא לא רואה את העתיד, לא שלו, של האומה, של העולם. מאוד סקפטי או מאוד פסימי או משהו כזה. ויש אדם שיש לו אמונה, הוא מאוד אופטימי. הוא לא רואה שהוא עוצם את העיניים, הוא רואה את הקשיים, אבל הוא לא נהרס מזה. זה מובן. טוב, אז זה, הבאתי כאן ספר, כותב את הרעיון הזה, ידוע שהרב קוק היה שואב את הרעיונות שלו מספרי פנימיות התורה וכל הדברים האלה. חוץ מזה שהוא היה כמו אברהם אבינו, מקיליותיו היה לו הרבה דברים. אז יש באותו ספר שהזכרנו כמו שערי קדושה, הוא עוסק בדיוק בסוגיה הזאת, מה מעכב את האדם להתקרב לאלוקים, מה העיכובים, מה הדברים. אני אצטט את הדברים ברשותכם. קודם כל, הספר הזה נכתב במטרה מאוד ברורה, ללמד אותנו שהנבואה תתחדש בעם ישראל. ספר הזה. הוא מביא כאן את הדרכים, כל זה. כן. אז בין השאר, כשהוא עוסק בעניין הזה, הוא אומר ככה, הנה נתבהר בשער הקודם, נקל הוא להיות האדם מתנבא. האדם יכול להיות נביא. להיותו כולל כל העולמות, וכולם מתפרנסים על ידי מעשיו. זאת אומרת, אדם שהוא, הוא מתים עם כל העולם, הוא נביא, נביא הוא אדם שמשפיע עולמית. להיותו כולל כל העולמות, מתפרנסים. ועלה בידיים מכל זה, כי אדרבה, הנבואה מוכרחת להימצא בעולם. זה לא תאונת דרכים נבואה, מה שהיה בעבר בבית ראשון. זה דבר ודאי שהיה בבית ראשון ויהיה בבית שלישי. אנחנו בבניית בית שלישי כרגע. זה יתחדש. מדוע? בשמה צריך את הנבואה? כדי להשאיר האדם מתקן מעשה ושימשיך שפע לכל העולמות. ולא יתבטלו חס ושלום. כאן מביא את המקורות לדבר. נמצא כי הנבואה ורוח הקודש מוכרחים להימצא בעולם ודבר נקלו, אבל בתנאי שימצאו אנשים ראויים לכך. אם אין את האנשים לא יעזור. אמנם דיות הנפש פגומה, וזה מה שהוא אומר כאן, אם הנפש שלנו פגומה במידות רעות, במעשים לא טובים, כל זה לא יעזור שום דבר, רוח הקודש, נבואה, שום דבר לא יצא לפועל. ומהנמנע, לכן נבאר אופן העיכוב הזה. הוא אומר, לפעמים, הוא אומר, בהיות השפע של רוח הקודש מתעורר לרדת אל האדם, לשרות עליו. האדם שורה עליו רוח הקודש. אבל הוא חוטא. הוא חוטא. מה קורה לאדם כזה? יכול לקרות דבר כזה? האדם יש עליו שפע ואת כל טוב. אבל הוא חוטא. מה יקרה לו? הנה היצר הרע הוא גורם מסך, תזכרו את המילה מסך, מסך חשוך בין נפש השכלית אל מקור רוח הקודש, אני לא רוצה להיכנס כאן בנפשות למיניהם, וזהו שכתוב, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין הבורא. במילים אחרות, אתה יכול להרים וילון, אתה יכול לסגור... אתה יכול להרים את התריס, ייכנס אור. אתה יכול גם להוריד את התריס ואתה בחושך. הכל במה תלוי? במה תלוי? אה? בך. אתה יכול... הוא צודק או לא צודק? הרבי חיים ויטל. אז זה גם מה שהרב, הרעיון שהרב כאן מביא את הדבר. אותו רעיון. שיהיה לכם יום טוב, רבותיי.